וכמו אני נהר מתאר מכל הכתמים. ניצחתי ונצח, גמרתי וכמו אני נהר מתאר מכל הכתמים. אני איש פלא ונשמעתי פלא גדול, חידוש כמוני לא היה בעולם. אני
בעזרת השם יתברך נדבר על תורה רשפי בית, אחד התורות השורשיות והיסודיות בלקוטי מוהר"ן, שרבנו מאוד הזהיר ללכת עם התורה הזאת. התורה אומרת, דע כי צריך לדון את כל אדם לקו זכות, ואפילו מישהו רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לקו זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות ויוכל להשיבו בתשובה, וזה בחינת ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לקו זכות, ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש ולמצוא בו מעט טוב ששם אינו רשע, וזהו ועוד מעט ואין רשע, שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין ששם אינו רשע, כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו? ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לקו זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מקו חובה לקו זכות, עד שישוב בתשובה על ידי זה, וזהו ועוד מעט ואין רשע. על ידי שמוצא ברשע עוד מעט טוב ששם אינו רשע, על ידי זה והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו כשתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו ואיננו שם על מקומו הראשון, כי על ידי שמוצאים בו עוד מעט טוב איזה נקודה טובה ודנים אותו לקו זכות, על ידי זה מוציאים אותו באמת מקו חובה לקו זכות, וזהו והתבוננת על מקומו ואיננו כנזכר לעיל. רבי נתן בלקוטי הלכות פותח את ההלכה הראשונה בתורה הזאת, בתורה רשפי בית. מנתן כותב כי הנקודה הטובה שאדם מוצא בעצמו זה בחינת אלוקות כביכול, כי כל הטוב מיתו יתברך. כי אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא כל אחד. נמצא כשיש בישראל איזה נקודה טובה, דיינו איזה מצווה או דבר טוב, זה הטוב הוא אחדות גמור עמו יתברך. כי טוב השם לכל. וכמו שכתוב, טעמו ראו כי טוב השם. כי כל הטוב שנמצא בכל מקום שהוא, הוא הכל ממנו יתברך. משתמע מרבי נתן שהנקודה הטובה שיש בכל אדם היא הנקודה המחברת את כל יהודי עם האלוקות. כי הנקודה הטובה היא החלק אלוקה ממעל שהיא אלוקות שבתוך היהודי, וזה בעצם המהות של היהודי. נמצא כשמתעוררת הנקודה הטובה, אז מתעוררת נקודת החיבור של יהודי עם השם יתברך, עם האלוקות. כותב בהמשך, וזהו כי השם ישמחני, היינו הנקודה הטובה שאני מוצא בעצמי, שהוא בחינת אלוקות, בחינת טוב השם לכל, זה סומך אותי ומקיץ אותי מהשינה. כי למעשה השינה של אדם, מה שנקרא שהוא ישן במשך 70 שנות חייו, כוונה היא שהוא מנותק מהאלוקות, כי יש לו מסכים שמפרידים בינו לבין השם יתברך, ואין לו חיבור עם השם יתברך, וזה נקרא בחינת שינה. אבל כשמתעוררת הנקודה הטובה שיש בו, מתעוררת נקודת החיבור של יהודי עם השם יתברך, אז זה נקרא להתעורר מהשינה. כי כשהוא מחובר למקור החיים, מקור החיים של העולם, אז הוא מקבל חיות והתעוררות לעבוד את השם יתברך. הוא מקבל חיות חדשה בכל החיים שלו לחיבור של התעוררות מהשינה. ואזי לא ירא מרבבות עם אשר סביב שטו עליי, כי שוב איני מתיירא מהם, אף על פי שהם כמה רבבות פגמים וחטאים שעומדים עליי להפילני חס ושלום. כי מאחר שאני מוצא בעצמי עוד איזה נקודה טובה, על ידי זה אני מתעורר מהשינה, ועל ידי זה אני נכנס באמת לקו זכות, ועל ידי זה אזכה לתשובה כנזכר לאל. אומר רבי נתן שאף על פי שמתעוררים עליו רבבות פגמים וחטאים שהוא עשה, וכל מעשה, כל חטא וכל פגם שבן אדם חוטא ופוגם, זה מהווה מחיצה בינו לבין השם יתברך. זה מהווה ניתוק של יהודי מהשם יתברך. זה גורם לו לתרדמה, זה גורם לו לשינה. אבל יש דבר שיכול לשבור את כל המחיצות האלה ולחזור ולחבר את היהודי להשם יתברך. זה על ידי שמעוררים את הנקודה הטובה שביהודי, ועל ידי התעוררות הנקודה שזה החלק אלוקה ממעל של היהודי, וזה גם חלק מעצמו, עצמותו של היהודי. הנקודה המשותפת הזו שהיא גם חלק אלוקה ממעל וגם היהודי עצמו, שמעוררים את הנקודה הזו, זה נקודת החיבור של יהודי עם השם יתברך. על ידי זה יהודי הוא מתעורר להידבק בהשם יתברך, וממילא הוא זוכה לשוב אל השם יתברך, כי עיקר התשובה זה לשיב את הדבר שהוא ממנו התרחק. והתשובה האמיתית זה שיהודי בעצם מחזיר את החיבור שלו עם השם יתברך. הוא אומר, כי כל הרע נדחה מפני מעט הטוב שמוצא בעצמו, מחיה ומרים את עצמו בזה. כי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, כי כשיש מעט אור אלוקי, הוא יכול לדחות הרבה מן החושך. וזהו בחינת הקיצותי ויודעי עמך. כי כל העבירות הם מחשיכים את האור של השם, את האור אלוקות מהאדם. כי כל העבירות וכל הפגמים הם מהווים מחיצה בינו לבין השם יתברך, ואז נחשך לו אור השם, נחשך לו אור האלוקות בתוכו. אבל לידי שהוא מעורר את הנקודה הטובה, אז על ידי זה חוזר הקשר עם השם יתברך, ואז חוזר להעיר בו אור האלוקות, האור של השם יתברך בתוכו. ואז ממילא כבר מתעורר מהחושך שלו, הוא מתעורר לחזור לקשר עם השם יתברך. דיינו הנקודה הטובה כנל. בחינת הזמרה לאלוקי בעודי כנל, וזהו ועודי עמך, היינו העוד מעט שלי שהוא עדיין עמך, על ידי זה הקיצותי, כי זה בחינת התעוררות השינה. עד עכשיו ראינו שלמצוא את הנקודה הטובה ביהודי, זה למעשה למצוא את נקודת החיבור של יהודי עם השם יתברך, ולהחזור להעיר לו את האור של השם יתברך, שהיה מכוסה על ידי כל העבירות שלו שהיוו מחיצות בינו לבין השם יתברך וגרמו לו לחושך מאור האלוקות. ועל ידי שמוצאים את הנקודה הטובה שבו, מעוררים לו את הנקודה הטובה, שזה נקודת החיבור, שזה החלק אלוקה ממעל, וגם החלק של המהות של היהודי, זה נקודה משותפת כביכול של בין השם יתברך לבין היהודי עצמו. על ידי שמעוררים את הנקודה הזאת, אז ממילא אותו יהודי זוכה לאור של השם, וזוכה לשוב לשם יתברך בתשובה. אבל עדיין יש עוד מקום להסביר, מה עושה ההכרה, עצם ההכרה שיהודי מכיר בנקודה הטובה, בין של עצמו ובין של יהודי אחר, מה עושה עצם ההכרה של לעורר בזה את הנקודה הטובה? בהלכות סוחר ג' כותב רבי נתן על עניין שמירת החפצים מהזקות, כלומר איך מצליחים לשמור על חפץ מהזק. כמובן שכתוב בתהילים שאלמלא השם שומר עיר שב שקט שומר, שכל השמירות הן בעצם מה שמתברך. כלומר, אם השם לא ישמור על דבר, לא יעזור כל השמירות שבן אדם ינסה לשמור את הדבר מאותו עזק. אומר רבי נתן, כי באמת השם יתברך בכל מקום ובכל דבר. כידוע, השם מחדש בכל יום ובכל רגע ובכל שנייה. מעשה בראשית, בכל רגע הוא מחדש את כל הבריאה. בכל רגע הבריאה מתחדשת במאמרו, וכל החפצים וכל הפרטים וכל הפרטי פרטים מתחדשים ממאמר השם יתברך. נמצא שאור אלוקי מוסתר בכל חפץ להחיות אותו ולקיים אותו. וידוע שיש קליפות סביב כל דבר, והקליפות הן אוהבות לינוק ממקום שיש קדושה מועטת. איפה שהקדושה היא חזקה ובהתגלות גדולה, הקליפות בורחים משם, כיוון שהם לא יכולים להתקיים בכזה אור גדול. איפה שאין בכלל קדושה, אין להם ממה לנוק, הם גם לא נמצאים שם. איפה שיש קדושה ממוצעת ומועטת, שם זה מקום היניקה שלהם. כשיש מקום ליניקה של הקליפות, אז ממילא הם מחלים את אותו חפץ. בדומה לדבר החיידקים. איפה שיש כיפרון בפריזר, אז החיידקים הם, אין להם קיום שם. ולכן אדם שרוצה לשמור מאכלים שלא יתקלקלו על ידי חיידקים, הוא שם את זה בפריזר לשמירה לזמן ארוך. וגם ידוע שבחום גדול, בהרתחה, גם כן אין קיום לחיידקים. רק בחום נמוך, כמו 30 מעלות, אז שם יש קיום לחיידקים, ומאכלים שנמצאים בחום כזה, הם עשויים להתקלקל על ידי החיידקים. נחזור לענייננו, שאמרנו שבעצם בכל חפץ בעולם מסתתר שם אור אלוקי שמחיה אותו. רק שהשם קבע כזו קביעה שכשאין זוכרים שיש אור אלוקי באותו חפץ, אז גם כן האור אלוקי שלו הוא מתעלם, הוא מסתיר פניו בבחינת ואנוכי אסתר אסתיר. ואז יש אחיזה ושליטה על הקליפות ומזיקי על מה חס ושלום, מחמת שלקוטו נעלם ונסתר שם. הוא אומר שאם אין הכרה של מציאותו התברך שהוא נמצא והוא מחיה את אותו חפץ, אז האור האלוקי שמחיה את אותו חפץ הוא בעלמה, ואז יש כוח לקליפות לנק מאותו מקום, ואז ממילא מתקלה חפץ. אבל תכף כשזוכרים אותו התברך, דיינו שמאמינים ויודעים שאלוקותו יתברך מלובה שם, אזי תכף נתגלה אלוקותו יתברך, וכשנתגלה אלוקותו יתברך שם, אזי נמשך כל הברכות וכל טוב ונשמרים מכל רע, בבחינת בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. הוא אומר שעל ידי ההכרה שיהודי מכיר שיש אלוקות באותו חפץ, יש כוח שמחיה את אותו חפץ, על ידי זה הוא גורם לאור האלוקי שהיה עד עכשיו בהסתרה להתגלות, ואז ממילא בורחים כל הקליפות מאותו חפץ, ואין חשש שהוא יוזק, ולא רק שהוא לא יוזק, אלא נמשך כל הברכות וכל ההצלחות לאותו דבר. רואים מכאן את הכוח הרב שנתן השם יתברך בהכרה של כל יהודי ויהודי, שמכוח ההכרה שהוא מכיר את האור האלוקי שמחיה כל חפץ וחפץ, על ידי כוח ההכרה בלבד הוא יכול לגרום לאותו אור אלוקי שהיה עד עכשיו בעלמה ובהסתרה להתגלות באור גדול ולשנות את מצב ההתגלות האור האלוקי שבאותו חפץ. מזה נלמד לענייננו שעל ידי שיהודי מכיר את הנקודה הטובה שיש בין לעצמו ובין ליהודי אחר, על ידי עצם ההכרה שהוא מכיר שיש אלוקות, שיש אור אלוקי, יש נקודה טובה בעצמו או ביהודי אחר, על ידי זה הוא גורם להגדיל ולגרום להערה גדולה של הנקודה הטובה, ובעצם הנקודה הטובה זה נקודת החיבור של יהודי עם השם יתברך. על ידי זה שיהודי מכיר בנקודה הטובה או של עצמו או של אחר, על ידי זה הוא מחזק ומחדש את החיבור, את החיבור של אותו יהודי עם השם יתברך. בתורה סמך ב' מגלה לנו רבנו שיש מחלוקת בלב האדם בין שני יצרים ששוכנים בלב, בין היצר הטוב לבין היצר הרע. היצר הטוב הוא מגביר באדם את הידיעה של השם יתברך, את האמונה ואת הקשר שלו עם השם יתברך, ויצר הרע גורם להסתרת הידיעה, ההסתרה מאור של השם. ולפי זה, על ידי שיהודי מכיר בנקודה הטובה, מכוח ההכרה שלו הוא יכול להגדיל את כוח היצר הטוב שבלב, ועל ידי זה למעט את כוח היצר הרע שבלב, ומכוח זה הוא יכול לגרום להגדלת הידיעה של השם יתברך באותו אדם, ועל ידי זה הוא מחבר אותו להשם יתברך. וכך כותב רבנו גם בהמשך התורה, אם היה אדם יודע ומאמין בלב שלם שמלוא כל הארץ כבודו, זאת אומרת שאם לא היה לו הסתרת הידיעה מצד היצר הרע שבלב שלו, והוא היה זוכה לדעת ולהאמין שמלוא כל הארץ כבודו, והוא יתברך עומד עליו בשעת התפילה ושומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של התפילה, בוודאי היה מדקדק מאוד לכוון את דבריו, והיה מתפלל בהתלהבות גדול, רק מחמת שליבו חלוק ואינו חזק בידיעה זאת בלב שלם, בשביל זה אינו מדקדק כל כך, ואינו מכוון ליבו היטב בתפילתו. לעומת זאת, כותב בספר המידות בערך מריבה, באות עין ד', כשדוברים על אדם, אזי יש כוח ביצר הרע להגביר את עצמו על זה האדם שדוברים עליו, וצריך לבקש רחמים על זה. זאת אומרת שאם מדברים רע על אדם שהוא עושה מעשים רעים, אז הדיבור עצמו הוא הולך ומחזק את כוח היצר הרע שבאדם להמשיך במעשים האלה, ומגביר בו את היצר הרע יותר ויותר, וכדי שינצל מזה צריך לבקש עליו הרבה רחמים שינצל מזה. נמצא שהדיבור שמדברים על אדם אחר יש לו כוח להגביר באדם האחר את היצר הרע. נמצא שכל אדם יש לו כוח להפעיל באדם אחר או את היצר הטוב על ידי שהוא מכיר את הנקודות הטובות שלו, את המצוות שהוא עשה, או חז ושלום להפך, אם הוא מכיר את העבירות שהוא עשה, הוא גורם לו להגברת היצר הרע. מכאן אנחנו לומדים איזה כוח יש לכל יהודי לפעול ביהודי אחר, או להעלות אותו, או להפיל אותו חז ושלום. בעזרת השם, נקריא סיפור שמופיע בספר אנשים מספרים על עצמם, שבו יומחש לנו העוצמה של מציאת נקודה טובה שיש בכוחה להשיב אדם בתשובה. וכך כותב המספר: כבר הרבה זמן אני רוצה לכתוב לך את הסיפור שלי ולא יכול. אני לא טיפוס שכותב מכתבים, אבל אחרי שקראתי סיפור מסוים שאני מכיר מקרוב וראיתי שעל אף שאתה לא קשור אישית אליו, כתבת אותו במילים כל כך מרגשות, אמרתי, אני חייב לכתוב לו. אני בן 44, אבל החיים שלי כמו של בן 70. מגיל 10 אני ברחוב, לא למדתי בצורה מסודרת, חייתי הרבה ברחוב, ו10 שנים מהחיים שלי הייתי בבתי כלא. לא אכתוב את השם שלי, והוא גם לא יאמר לך שום דבר, אבל בשכונות מסוימות הוא מוכר. אני יכול לכתוב כאן הרבה תירוצים, למה לא גדלתי כבן אדם אגון, על הצ'אנסים שלא היו לי בחיים, אבל שורה תחתונה, מי שמסתבך עם החוק הוא פושע, ולא חשוב מה הגודל של שק התירוצים שלו. הרבה דברים לא טובים עשיתי בחיים שלי. הסתבכתי קשות עם החוק, ובשל כך ישבתי שנים רבות בכלא. לפני 6 שנים, זמן קצר לאחר שהשתחררתי בפעם האחרונה מהכלא, תכננתי פריצה לחנות תכשיטים בירושלים. החלטתי ללכת ולראות את המקום כדי לתכנן את המעשה. הגעתי לשם בשעת צהריים לפני הסגירה, המוכר היה לבד, ביקשתי לראות שרשרת כדי להעיף מבט באופן כללי. המוכר דווקא היה אדיב ונחמד, הוא הגיש לי כל מיני שרשראות ורץ לכספת להביא עוד. רק מהטעות הזו יכולים להרים לו כמה קילוגרמים של זהב. אבל אני לא מערב שמחה בשמחה, באתי להתרשם, לא לעבוד. המוכר התעניין במה אני עובד. אמרתי שאני לא עובד, ובאמת בחיים שלי לא עבדתי חוץ מעבודה בעיניים על אנשים. הבן אדם מתחיל לרחם עליי ולעודד אותי, ואני מחליט להפסיק עם הסיפורים לפני שהוא מתחיל למצוא חן בעיניי. ואז האיש אומר לי ככה: תראה בחור צעיר, אתה נראה לי בן אדם מוכשר, לי יש כסף ואני יכול להלוות לך, שתשקיע במשהו, אולי תכשיטים, תמכור ותהיה לך פרנסה, מה אתה אומר? אני מסתכל עליו כאילו נפל מהירח, ולפני שאני אומר מי או מה, הוא רץ לכספת ומניח על השולחן ערימה של שטרות ירקרקים. יש לך כאן 10,000 דולר, הוא אומר לי. אני אומר לו, תגיד לי, השתגעת? אתה בכלל מכיר אותי שאתה מלווה לי כסף? והוא עונה לי ככה: אני כבר 48 שנה במקצוע, ויש לי תביעת עין באנשים. אתה נראה לי בן אדם אגון. יש לך לב זהב, ואני סומך עליך שתחזיר לי. הדיבורים האלה כמעט מפילים אותי. בחיים שלי בן אדם לא נתן בי אמון. על שקל לא. על שקל לא נתנו לי אמון. וכאן ראוי לעצור רגע את הסיפור ולהזכיר מה שאמר רבי נחמן, שמוצאים נקודה טובה באדם אפילו שהוא רשע, יכולים להחזיר אותו בתשובה. אני אומר לו, חביבי, אתה נסחף, אתה לא מכיר אותי, אני לא מכיר אותך. לפי הרמה של השטרות אתה הולך לתת לי סכום גדול של כסף, מאיפה לך הביטחון שאתה רואה אותו בחזרה? והוא עונה לי, בחור צעיר, אל תשאל אותי, יש לי עיניים שיראות לתוך הלב. אתה בחור עם לב זהב, 24 קרט, כמו השרשרת שלי. אתה בן אדם הגון, אתה תחזיר לי את הכסף, אין לי ספק בזה. ואומר הכותב, אני יושב שם וחושב על המזל שלי. במקום להסתבך בשוד, אני מקבל כאן $10,000 במזומן, ונעלם לי לכל הרוחות, מה רע? ובכל זאת, משהו זז לי בלב. האיש הזה נותן בי אמון, וזה כבר לא איזה תכשיטן מיליונר עשיר, שלא ידע צער. כעת הוא קצת ידיד שלי, אחד שנותן בי אמון, אני אגנוב ממנו? לעצמי אני חושב, עדיף שלא אקח את הכסף, ושיהיה לי לב לשדוד אותו בשבוע הבא. אבל הבן אדם מדפדף לי $10,000, במהירות של חלפן מלילי בלום. אני יוצא משם מבולבל לגמרי, עם מערמה של כסף. הוא כמובן שואל לשמי, ואני נותן לו שם בדוי, והוא רושם את השם, ואני בחוץ עם האסירייה. כל הדרך הביתה, אני חושב על העניין הזה, והלב שלי מתכווץ. כשאני מגיע הביתה, אני מתיישב ומתחיל לבכות כמו ילד קטן. מי בכלל האמין בי אי פעם? אבא שלי? המורים שלי? האם אי פעם היו אנשים ישרים שהאמינו בי? אולי פושעים האמינו לי. ידעו שמילה שלי זו מילה. אבל איזה עניין יש באמון בין גנבים? בחלוקה הוגנת של רכוש הגזול? והנה, בן אדם הגון, ישר מאלה שתמיד הסתכלתי עליהם מלמטה למעלה, נותן בי אמון ורוכש לי כבוד. ידעתי שהוא יקבל ממני בחזרה את הכסף שלו עד הפרוטה האחרונה, ושאצלו אני לא שודד, יהיה מה שיהיה. סתם בשביל המשחק קניתי סחורה בכסף, מכרתי אותה ברווח, קניתי ומכרתי שוב עד ששילשתי את הסכום, ורק אחרי 4 חודשים חזרתי אליו לחנות והבאתי לו את הכסף. עמדתי ודפדפתי לו $10,000 ועוד $2,000 ריבית. הוא סירב לקבל את הריבית, הוא ממש כעס. אני נראה לך אחד שלוקח ריבית? שאל. ביקשתי ממנו שיקח בשביל הכבוד שלי, אך הוא לא הסכים. שאלתי אותו שוב, איך הרשית לעצמך לתת לבן אדם שאתה לא מכיר סכום כל כך גדול? והוא ענה לי, הניסיון של האדם מביא לו חוכמת חיים. איך שהסתכלתי עליך, ידעתי שאתה אדם הגון וישר, שרוצה להתפרנס בכבוד. ראיתי שאתה במצוקה, והחלטתי לתת לך הזדמנות. לך, איש צעיר, ותפרנס את האישה והילדים שלך, ותמיד תבוא לקנות אצלי. אילו מילים, אילו מילים שחדרו לי ללב, וממש הרס אותי הבן אדם הזה. יצאתי משם עם חום בלב ודמעות בעיניים, וידעתי שזה מה שאני הולך לעשות, להיות בן אדם הגון. נכנסתי לישיבה והתחלתי לחזור בתשובה. זה לא היה קל, היו לי כמה מעידות, אבל התגברתי. כיוון שאני בן אדם שיודע לדבר ועושה רושם טוב, מהר מאוד מצאו לי אישה. היא הייתה ממש ההפך ממני, תמימה, צנועה, לא מרימה עיניים, מסתפקת במועט. הרגשתי שאלוקים שולח לי אושר משמיים. התחתנו, אחרי שנה נולדה לי בת בכורה. הלכתי וקניתי לאשתי שרשרת יפה מהתכשיטן. שילמתי לו ביד רחבה, והשם יודע שרציתי להוסיף לו פי 100. בזכותו אני חי סוף סוף חיים מעוגנים, וזוכה לאישה חסודה שכמותה לא היה לי סיכוי בחיים הקודמים שלי. מדי פעם באו חברים מעבר והציעו לי לעשות מכה פה, מכה שם. סירבתי. בהתחלה התרגזו, אבל ראו איך אני חי והבינו שנגמר. די, די. אשתי לא שאלה שאלות על העבר שלי, אבל אני חושב שהייתה מספיק חכמה כדי להבין אפילו מהפרצוף של החברים שלי לשעבר. שנתיים אחרי כן נולד לי בן זכר. איזו שמחה הייתה זו. עשיתי ברית מפוארת, הזמנתי רבנים וחברים מהעבר ומההווה. רק את התכשיטן לא הזמנתי. פחדתי שמה ייפלט למישהו על העבר שלי. אולי יראה כמה פרצופים חשודים. לא היה לי נעים ממנו. אבל יום אחרי הברית הלכתי לקנות מתנה לאשתי, כי אני זהב קונה רק ממנו. אני מגיע לחנות ורואה שהבן אדם מזדקן בכמה שנים. אני שואל אותו, מה קרה אבא? ככה קיניתי אותו, והוא התחיל לבכות ולא יכול לדבר. אני מניח את ידיי על כתפיו ומנסה להרגיע אותו, אבל הוא לא מפסיק לבכות. בסוף הוא מצליח איכשהו לספר לי, אל תשאל, לפני שבוע פרצו לכאן ורוקנו לי את כל הכספת, את כל הרכוש שאספתי בחיים שלי, תכשיטים שקניתי, תכשיטים שהיו אצלי באשראי, תכשיטים שהיו לתיקון, ומאות אלפי דולרים במזומן. הרסו אותי, השאירו אותי בעל חוב לכל החיים. תסתכל עליי, אני מרוד, ירדתי מנכסיי, אני לא יכול להסתכל בפני הסוחרים, אני גמור. הוא יושב ובוכה, ואני מרגיש שנאה למי שעשה את המעשה הנפשע הזה. מה? אין להם לב? ואז אני נזכר שאת זה בדיוק רציתי אני בעצמי לעשות לפני שנתיים. גם לי לא היה אז לב, ואולי גם שכל לא היה לי. אני מנסה להרגיע את הבן אדם, אך הוא שבור לחלוטין. אני מבין אותו. 50 שנה הוא בנה את העסק, אסף רכוש, ופתאום בגיל מבוגר הוא מוצא את עצמו נקי מנכסיו. אני קונה ממנו תכשיט גדול ואומר לו, תהיה חזק, אני מבטיח לך שהכל יבוא על מקומו בשלום. הוא מתיישב על כיסא, בוכה ואומר לי, אתה בן אדם טוב, הלוואי שכולם היו כמוך. אני יוצא מהחנות וחושב לעצמי, איזה הלוואי שכולם היו כמוני. הרי זה שגזל בלי רחמים את כל כספו, הוא בדיוק כמוני, כמו שהייתי לפני שנתיים. ואז אני מחליט לעשות את הדבר הבא. אני חוזר לחברים שלי לשעבר מעולם הפשע, שקצת מופתעים. מה יש לי עם הזקן והציציות לחפש אצלם? אחרי שכבר השלימו עם עזיבתי את עולם הפשע, אני אומר להם בחצי בקשה, בחצי פקודה, שאני רוצה לדעת תוך שבוע מי ביצע את הפריצה אצל התכשיטן ההוא. הם מסתכלים עליי ומזהים את המבט המוכר שלי. תוך יומיים הביאו לי את המידע. אני לא יכול לחשוף את הפרטים, אבל זה היה אחד הכבדים בשוק הזה של פריצת כספות. אדם חזק ומסוכן, שלא נחמד בכלל להתעסק איתו. באתי אליו הביתה, וביקשתי לשוחח איתו. הוא ידע את השם שלי מהשמועה, ולא התעלם. דיברתי איתו בקודים, ואמרתי לו שהסחורה צריכה לחזור למקום שלה עד סוף השבוע, אחרת יש לו עסק איתי. הוא הסתכל עליי והציע לי לשקול את הדיבור הזה שוב, כי זה נשמע לו כמו הכרזת מלחמה, ואצל אנשים כמותו יש פירוש אחד למלחמה, מכוניות מתפוצצות, יריות, בלגנים. אמרתי לו, אתה יכול לראות בזה מה שתרצה, הסחורה חוזרת עד סוף השבוע. ואז הוא עשה כמה טלפונים, ומה ששמע עליי גרם לו להבטיח להביא את הסחורה ואת הכסף עד סוף השבוע. ואכן, ביום שישי הגיעו לביתי שני שליחים עם מזוודות ומסרו לי את שלל הגניבה. במוצאי שבת הגעתי לבית התכשיטן והנחתי ליד הדלת שלו את שני המזוודות עם פתק, צלצלתי וברחתי, וממקום מסתור ראיתי אותו אוסף את המזוודות לביתו. הלכתי הביתה לישון עם שמחה עצומה בלב. לאשתי, שהמתינה לי מודאגת, אמרתי, כעת יש לך בעל טוב וצדיק. חזרתי בתשובה שלמה ועשיתי כפרת אבונות ותשובת המשקל. היא לא אמרה דבר, רק הסתכלה עליי, וידעתי שהיא מאמינה לי. השם יברך אותה, אישה צדיקה ומיוחדת במינה. לא יודע למה הגיעה לאישה כזו. כיום אני חי ומתפרנס בכבוד. לא מגלגל סכומים כמו בעבר, אבל שמח ומאושר בחלקי, ומודה לאלוקים על גורלי, על אשתי היקרה וילדיי החמודים, ובעיקר על 5 דקות של אמון שנתנו לי, אמון שבכלל לא הגיע לי. ובזה הוא מסיים את הסיפור. זה הסיפור, כך הוא כותב לרבי חיים, עורך הספר. ואני אשמח אם באמת אראה אותו כתוב ככה באיזה מקום. יש בו הרבה מוסר השכל. כשאני חושב על זה, אני אומר, אולי זה מה שאנחנו צריכים בחיים, קצת אמון, קצת אשראי. מהסיפור המדהים הזה, אנחנו רואים את העוצמה האדירה של הנקודה הטובה שרבי נחמן אומר, שעל ידי שמוצאים נקודה טובה אפילו ברשע, אפשר להפוך אותו לבעל תשובה, אפשר להפוך אותו מאדם רשע לאדם צדיק, צדיק כזה שיכול לעשות אפילו תשובת המשקל, עד כדי שהוא מסכן את חייו כדי לעשות תשובת המשקל. ולכאורה היה נראה שבאמת התכשיטן הזה הוא אדם שוטה. איך הוא אמר על פושע מקצועי שהוא אדם הגון? אבל כנראה באמת היו לו עיניים אמיתיות, עיניים שחודרות לתוך הלב. הוא הצליח באמת לזהות בתוך כל מעשי הפשע שהאדם הזה עשה, הוא הצליח לזהות בו את הנקודה הטובה. הוא הצליח להכיר את הנקודה הטובה שהייתה חבויה מתחת הרבה מעשי פשע. הוא מצא את הנקודה הטובה הזו, היה מוכן להתחייב על הנקודה הזו ב-$10,000 שהוא נותן בתוך אמון על סמך הנקודה הטובה הזאת. זה אמון חזק מאוד בנקודה הטובה שהוא מצא בו, והיות וזה היה בכזו עוצמה של אמון שהוא מוכן לשים $10,000 על הנקודה הטובה, אז ודאי שהוא העיר את הנקודה הטובה הזו בכוח רב ועצום, עד שהוא יכל להפוך פושע גמור לצדיק גמור, צדיק שמוסר נפש כדי לעשות תשובת המשקל, עד כדי כך שהיה מוכן לסכן את חייו בשביל זה. ברצוני לספר עוד סיפור מהספר אנשים מספרים על עצמם, והפעם זה סיפור שאפשר ללמוד ממנו גם את הצד השני, כשלא מלמדים זכות על אדם, אדרבה, כשרואים את הצד השלילי שלו. וכמו שכותב בספר המידות בערך מריבה, עוד עין דלד, כשדוברים על האדם, אזי יש כוח ביצר הרע להגביר את עצמו על זה האדם שדוברים עליו, וצריך לבקש רחמים על זה. זאת אומרת, שמדברים על מעשים רעים של אדם, או דברים רעים שלו, אז הדיבור הזה גורם להגביר בו יותר את היצר הרע, ואז הוא צריך הרבה יותר רחמים כדי לצאת מהמצב הזה. שם הסיפור, חוכמת נשים בנתה הביתה. וכך כותבת המספרת. אני כותבת את המכתב הזה לאחר לילה ללא שינה. קראתי את המכתב של הפושע שחזר בתשובה שלמה והחזיר לתכשיטן את כל כספו. למחרת דיברתי עם כמה חברות על הסיפור הזה, כולנו התרגשנו ממנו, ובכלל מכל הסיפורים שאתה מפרסם לאחרונה. אבל אני התרגשתי בסיפור דווקא ממשהו שאולי אחרים לא שמו לב אליו. כוונתי למילים החמות שהוא כתב על אשתו. אישה צדיקה, השם יברך אותה, לא מגיע לאישה כזו. אילו מילים, הלוואי על כל אישה. בעצם אני בטוחה שהמילים האלה דיברו לא רק אליי, אלא אל כל אישה ששמע אותם. וכל זה כהקדמה לסיפור שלי. גדלתי בבית לא חרדי ולא חילוני, פר וכזה. באחד משובי הדרום, הבית שלנו היה פשוט מסורתי. הוריי שלחו אותי לחינוך חרדי. הייתי תלמידה די טובה, ובסמינר התחזקתי יותר ביהדות. שהגיע זמן השידוכים, הייתי בחורה תמימה מאוד. הכירו לי בחור שנראה טוב, ממשפחה טובה. היו לו ביטויים מקסימים, הוא נראה כבן אדם הכי מיוחד שהכרתי. אבא שלי לא כל כך רצה שינסה לו, אבל בסוף ויתר בשבילי. הבחור הנחמד הזה התגלה מיד אחרי החתונה, לא נעים לומר, כאפס מוחלט. הוא פשוט היה ישן עד השעות המאוחרות של הבוקר, או בעצם עד המוקדמות של הצהריים, תלוי מאיזה צד מסתכלים. הוא היה נעלם מהבית בכל עת שרצה. חוזר אליו בכל עת שרצה. הוא מסתובב עם חברים ריקים ואפסים בדיוק כמותו. נולדו לנו 5 ילדים, ואני נאלצתי להתמודד לבד. פרנסה, חינוך, ניקיון הבית, הכל. הוא היה מגיע, אוכל, ישן והולך שוב להסתובב. לפעמים היה מנסה להיכנס לאיזה עסק כושל. הייתי מזהירה אותו מראש, אך הוא היה מתלהב ומשקיע כספים. בדרך כלל זה היה נופל מהר, ועם כמה שיותר חובות. ומעולם לא היה רע אליי או לילדים, אבל לא היה לי שום דבר ממנו. למעשה, התייחסתי אליו כאילו הוא ילד קטן. ובאמת, היה משהו ילדותי בהתנהגות שלו. הוא היה נפגע מכל דבר קטן, היה חלש מאוד נפשית, ונשבר מכל התמודדות קטנה. הוא טען שאני מנהלת לו את החיים. זה אולי היה נכון, אבל לא הייתה לי ברירה, והאמת היא שלא ניהלתי את החיים שלו, רק ניהלתי את הבית שלי. וכשהוא היה מגיע, הייתי חייבת להעיר לו על השטויות שהוא עושה, כדי שלפחות זה לא יעבור לילדים. הילדים דווקא הסתדרו איתו לא רע. בסך הכל הוא מעולם לא היה בן אדם רע. הוא היה מנופף לי בעובדה שהילדים אוהבים אותו. ואני הייתי אומרת לו בקביעות, בטח, איזה ילד זוכה שיהיה לו אבא ברמה שלו? יום אחד נמאס לי. החלטתי להתגרש. הוא התנגד. בוודאי שהתנגד. מה היה לו רע? יכול היה לבוא כרצונו למלון של 5 כוכבים, לאכול וללכת. הוא נלחם קשות וטען שהוא רוצה שלום בית. הלכנו לאלף יועצים ויועצות, וכולם הרימו ידיים. הם הבינו שאין מה לעשות. רובם המליצו לי להתגרש. אחרי 3 שנים של פירוד, קיבלתי ממנו גט. עשיתי זאת בחוכמה. שכנעתי אותו בנועם שאין לי משהו נגדו, ושהוא יכול לראות את הילדים בלי שום הגבלה. הפעלנו רבנים ולחצים, והוא השתכנע. הרגשתי שיצאתי לחופשי, לא מבית כלא, מבית משוגעים. הוא לא היה אדם רע, רק ברמה מאוד מאוד נמוכה. שנה לאחר הגירושים, הבן אדם מתחתן שוב. שמחתי בשבילו ובשבילי. בסך הכל מעולם לא שניתי אותו, אבל למען האמת, ריחמתי על אשתו החדשה, שעדיין לא ידע לאיזה בוץ היא מכניסה את עצמה. זמן מה, לאחר שהתחתנו, הזדמן להיפגש עם אשתו באירוע מסוים. היא דווקא דיברה אליי יפה ובמאור פנים, וחשתי שאני מחבבת אותה, אולי מפני שריחמתי עליה. מהדברים שלה הבנתי שאין בליבה עליי, התפלתי. הייתי בטוחה שהוא השמיץ אותי באוזניה. אבל היא התייחסה אליי בידידות ואמרה בפשטות, כי יודעת שאנחנו לא התאמנו זה לזה. זהו, כל כך פשוט וקל. דווקא התייחסתי אליה יפה. שיבחתי את בעלי לשעבר באוזניה. אמרתי לה שיש לו לב טוב. מה שאמת אמת. מה עוד שזה הדבר היחיד הטוב שיכולתי לומר עליו. האמת היא שעל אף שאשתו החדשה הייתה אישה מאוד פשוטה, הרגשתי שאני מרגישה טוב בחברתה. חזרתי הביתה בתחושה מוזרה. עם הזמן אני מתחילה לשמוע שבעלי לשעבר פשוט הולך ומשתנה. הוא החל לעבוד במקום מסוים. התמיד בעבודתו והתחיל להרוויח די יפה. שמעתי שהוא חוזר הביתה מיד אחרי העבודה, ושהוא עזב לאט לאט, לא בבת אחת, את כל החברים הרעים שלו. הבנות שלי סיפרו לי שהוא לומד בחברותה בערב, ומהבנים שמעתי שהוא מתעניין בלימודים שלהם ומעודד אותם. הדבר היה לי מאוד לפלא, ומשום מה גרם לי תחושת אי נוחות, לא הבנתי איך זה קרה. הזדמן לי להיפגש עוד כמה פעמים עם אשתו החדשה, והיא בכל פעם הייתה משבחת אותי ואומרת לי דברים טובים על החינוך שנתתי לילדים שלי, ועל הסדר והניקיון שלהם. אחר כך הייתה משבחת את בעלה ואומרת לי כמה הוא טוב ומיוחד. היא לא עשתה איזה מרשעות כדי להרגיז אותי. היא ידעה היטב שאני זו שברחתי ממנו. עברו מאז 15 שנה. חיתנתי כבר שתי בנות ושני בנים. לבעלי לשעבר יש 4 ילדים אשתו השנייה, ואי אפשר להכיר אותו. הוא נהיה רציני, מתורבת, פשוט בן אדם אחר, מדבר בשקט, לא עושה שטויות, תמיד שילם מזונות בזמן, ולא היה לי איתו שום בעיות. לפני חודשיים הגיע התשלום האחרון של המזונות. בני הקטן הגיע לגיל 18. זה לא היה עניין של כסף, כמו הידיעה שעוד פרק בחיים חלף ועבר, ומאז עוברות בי כל מיני מחשבות, ואני מיום ליום נכנסת לעצב ולדיכאון. לא יודעת איך דחקתי את המחשבות הללו כל השנים, אולי מפני שלא רציתי להכיר באמת. איך זה יכול להיות שבעל שהיה כל כך חדל אישים אצלי, שהייתי אישה מושלמת, עקרת בית למופת, ואישה חזקה שהחזיקה את הבית? איך זה יכול להיות שמיד לאחר שהשתחרר ממני הוא נהיה בן אדם? האמת שאני יודעת היטב, אני יודעת היטב את התשובה מהשיחות שערכתי עם אשתו השנייה לאורך כל השנים. אני לא מצאתי שום סיבות להעריך אותו. לא עבודה, לא הערכתי אותו בעבודה, לא הערכתי אותו בחוכמה, לא הערכתי אותו באחריות, בכלום לא הערכתי אותו. וגם את הלב הטוב שהיה לו, ייחסתי אולי לטיפשות שלו. אבל אשתו השנייה הריצה אותו על כל דבר קטן. פעם היא סיפרה לי שהם היו בשייט בכנרת, בסירת מרוץ עם הילדים, והיא אומרת לי, את יודעת איך הוא נוהג בסירה? הוא ניצח את כולם, הילדים היו בשמיים. אני צחקתי ובזתי לה בליבי. והנה עוד סיבה להריץ בעל, הוא שהיה טוב. אבל עם הזמן שמתי לב שהיא מעריצה בו כל דבר, לא מבקרת אותו כלל. גם כשהייתה לה ביקורת, הייתה אומרת את זה בצורה עדינה ביותר. בתחילה הייתי שומעת משתו השנייה שהייתה מספרת לי שהוא באמת היה ישן הרבה. היא בכתה באוזניי ואמרה, מסכן, קשה לו, הוא עבר הרבה בחיים. הייתה לו ילדות קשה. אני מדליקה בשבילו נר כל יום ומברכת שיהיה חזק, הוא לא אשם, אלא החיים שלו. בינתיים אני משתדלת שלא יפריעו לו כדי שיתחזק ויצליח. כאלו מילים היא הייתה אומרת עליו. אני חושבת המון על הדרך שלה מול הדרך שלי. הדרך שלי הייתה דרך צינית, ביקורתית, ויודעת שאצלי פשוט לא היה לו סיכוי, לא היה לו סיכוי להצליח. אני דרשתי ממנו תוצאות בלי להשקיע בו כלום. לא נתתי לו שום אשראי, להפך, ביקשתי ממנו לפרוע חובות, בלי לתת לו את האפשרות לעבוד כדי לחסות אותם. מזדמן לנו הרבה להיפגש בשמחות, רואים כמה טוב לו וכמה הוא מעריך אותה. אני לא מקנה בה, אני יודעת שהיא קנתה את כל זה ביושר. היא אישה מקסימה, עליה נאמר, חוכמת נשים בנתה ביתה. אשתו השנייה היא בעצם אשת חיל אמיתית. מכל הפשטות שלה יכולתי ללמוד הרבה. אני לא מרגישה שהיא לקחה ממני משהו. לעולם לא הייתי מצליחה לשנות את היחס שלי לבעלי. ואילו היינו נשארים יחד, החיים שלי איתו היו גרועים וכואבים פי כמה. היא עשתה זאת, יש מאין, ממש ככה, יש מאין. אני הגדרתי אותו כאפס, ואילו היא נעמדה לפניו כמו ספרה אחת, ועשתה ממנו עשר. אשתו השנייה לא לקחה ממני דבר. היא נתנה לי את הידיעה מהי הדרך היחידה לשנות את הזולת. לא על ידי הערות, לא על ידי פגיעות, לא על ידי התרחקות, אלא על ידי נתינה, גם כשלא מגיע, נתינה ללא תנאי והרבה הרבה אשראי. הקשר הטוב שלי עם אשתו השנייה ממשיך עד לימים האלה. היא עדיין חשה נחיתות מולי, ותמיד מתנצלת על כל דבר ומקפידה בכבודי. אבל בזמן האחרון אני חשה שאני לא ראויה להגיע לקרסוליה. היא אישה גדולה, אצילית, מיוחדת במינה. האמת התגלתה לי פתאום במלוא עוצמתה. אשתו השנייה היא האישה שעליה נכתב במזמור אשת חיל. וכשאני קוראת את המילים, אני נתקלת בה בכל שורה. אשת חיל, מי ימצא? ורחוק מפנינים מכרה. בטח בא לב בעלה, ושלל לא יחסר. ובעיקר, בעיקר, מה שכתוב, גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. המשפט הזה מתאר את אשתו השנייה בדיוק נמרץ. מהסיפור המדהים הזה אפשר לקבל המחשה למה שכתוב בליקוטי מוהר"ן, תורה רפ"ב, שרבנו הזהיר מאוד ללכת עם התורה הזאת, לחפש נקודות טובות, בין בעצמו, בין באחרים, שעל ידי זה אפשר לעורר את הנקודה הטובה, לקשר את היהודי עם השם יתברך, לקשר אותו אל הטוב, לקשר את היצר הטוב שלו אל השם יתברך, ולעורר בו את הטוב שהוא יעשה טוב, ולהפך. אם מעבירים על אדם ביקורת, אם מוצאים בו את הרע, על ידי זה מגבירים בו את היצר הרע, עד שהבן אדם עצמו הוא לא יכול לצאת מהמצב שלו, בגלל שהגבירו בו את כוחות הרע, על ידי שדיברו עליו רע, על ידי שחושבים עליו רע. עד כמה כל אדם יכול להחיות את אחר, או להמית אותו חס ושלום, על ידי ההסתכלות שלו, אם הוא מסתכל על הנקודות הטובות שלו, או חס ושלום מסתכל על הנקודות הרעות שלו. ולפי זה אפשר אולי לפרש, שמה שבימי העומר, מתו 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא, בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. ואפשר שבגלל שהם היו בדרגות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, הם היו חייבים שכל אחד יאיר בשני את הנקודה הטובה שלו, כדי שהוא יוכל לסבול כזה אור רוחני גבוה שרבי עקיבא העניק להם. אבל כיוון שהם לא נהגו כבוד זה בזה, הם לא העריכו את הנקודה הטובה שיש אחד בשני, והם החשיכו על ידי זה את הנקודה הטובה שיש לשני, והם לא יכלו לקבל אור כזה גבוה שרבי עקיבא העניק להם, והם פשוט לא יכלו לעמוד בכזה דבר, והם מתו בתוך ימי הספירה. מזה נלמד כמה יהודי יכול להמית או להחיות את השני, על ידי ההסתכלות שלו, על ידי איזה הסתכלות הוא מסתכל על השני, אם בעין טובה או חז שלום בעין רעה, האם הוא ממית אותו או מחיה אותו. יהי רצון שהשם יזכה אותנו לשנות את עצמנו בהסתכלות על השני וגם על עצמנו, לחפש נקודות טובות שנוכל על ידי זה להגביר את היצר הטוב בעצמנו ובאחרים, ולהתקרב להבינו שבשמיים באמת.
Hey! מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, אחם הנרדף כמוני, בעל הרחמים. מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, אחם הנרדף כמוני, בעל הרחמים. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. ראה מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, אחם הנרדף כמוני, בעל הרחמים. ואין מסוכן כמוני, טורף בלב ימים, אחם הנרדף כמוני, בעל הרחמים.